אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
חוקרים מעידים שמבחינה אבולוציונית לא משתלם לשים את כל הביצים בסל אחד. זה גם הטיעון שחוזר על ידי אנשים רבים שעוברים לאחרונה למודל זוגי פוליאמורי. הם טוענים, כנראה בצדק, שלא כדאי לנו לתלות את כל הציפיות שלנו בבן זוג אחד. כי בואו, הוא בחיים לא יוכל להצטיין בהכל. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי באולפן דוקטור ליאת יקיר, בעלת דוקטורט ומאסטר מטעם מכון ויצמן למדע, מרצה בתחום הביולוגיה של הרגשות, ואחת המומחיות בתוכנית השידוכים חתונה ממבט ראשון. דוקטור יקיר חקרה את המדע שמאחורי האהבה והזוגיות, והגיעה למסקנות מעניינות לגבי מונוגמיה. ליאת, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה, לורי, אני שמחה להיות כאן.
איזה כיף. אני אשמח קודם כל אם תספרי קצת למאזינות ולמאזינים, בעצם למה החלטת לקחת את תחום הביולוגיה ולחקור בעזרתו את המדע שמאחורי האהבה? מה, זה תחום שאת גם מרצה עליו, והרצית עליו בכנס של TEDx?
כן, טוב, אנחנו יצורים ביולוגיים, ובעצם כל מה שאנחנו עושים, מאחוריו יש גנים, הורמונים ונוירונים שאחראים להתנהגות שלנו. וככה במהלך החיים, הרבה פעמים מצאתי את עצמי, שואלת...
תמיד ידעת שאת רוצה להיות ביולוגית? שזה התחום שאת
כן,
רוצה לחקור?
כן, זה ממש, מגיל מאוד צעיר, כן, באמת, ואז היה לנו מורה מדהים לביולוגיה בתיכון, אבל אני חושב שפשוט אני כל כך אהבתי את המקצוע, כן, אז זה כזה בדמי. ואז גם התחלתי לעבור דברים בחיים, והאהבה שחשבתי, ככה, המחשבות שלי על אהבה בגיל 16, ובגיל 25, ובגיל 30, ו-38, ו-40, השתנו כל הזמן. אני התגרשתי פעמיים, וזה גרם כמובן להרבה מאוד מחשבות. וככה יצאתי ממש למסע, שראיתי שזה קורה גם לא רק לי, אלא מסביבי. יצאתי לאיזה מסע ככה להבין את הביולוגיה של האהבה, כי זה התחום שלי, זה המשקפיים שאני מסתכלת עליהם על העולם, וככה להבין, כי גם שמתי לב שהרבה דברים שקורים לכולם, לא רק, זה כל כך נפוץ, אוניברסלי אפילו, אני מרצה בעולם, וזה כזה מדהים כל הזמן לראות, אין לזה שום גבולות, זה אותם בעיות, אותם הצלחות.
בני אדם הם בני אדם, לא משנה איפה הם.
בדיוק, ולכן באמת נוירונים, גנים והורמונים.
וגם חיידקים, לא?
גם.
בזמנו קראתי מאמר על זה שחיידקים בעצם מנוהלים, אנחנו מנוהלים על ידי החיידקים שבגוף שלנו.
כן, בעיקר בכל מה שקשור לתזונה, אבל גם מעבר לתזונה.
אז בואי נתחיל כזה על עולם האהבה, כששני אנשים מכירים, והם מסתכלים אחד על השני, אולי יוצאים לדייט, או רואים אחד את השני בבר, ונראה להם שהם נמשכים אחד לשני. מה זה בעצם אומר מבחינה ביולוגית?
אז מבחינה ביולוגית זה אומר שהגירוי הזה יוצר איזשהו רצף תהליכים בגוף שלנו. רובם לא מודעים כמובן. זאת אומרת, אנחנו חווים איזושהי תחושה שאנחנו פוגשים בן אדם. ונוירוני מראה גם משחקים תפקיד. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את מה שאחר מרגיש. אז זאת אומרת, אם יש איזה... מסר מיני, או מוטיבציה, או משיכה, אנחנו מיד מרגישים את זה, רואים את זה בעיניים, מה שנקרא.
מה זה נוירוני מראה? איפה הם נמצאים? זה במוח?
כן, זה במוח שלנו, ובעצם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על האחר, חלק מהנוירונים שפועלים אצל האדם אחר, נדלקים גם במוח שלנו, בערך 20%, זאת אומרת. ובאמת אנחנו, באמת מרגישים מה שהאחר מרגיש, במידה מסוימת. לפעמים אנחנו נותנים לזה פרשנויות, או לא
בדיוק מבינים. אבל כל כך מהר? גם במצב של אין כל כך היכרות?
כן, זאת אומרת, נוירוני מראה זה תופעה של בני אדם, לא רק בני אדם, אני חושב שגם פילים ודולפינים ושימפנזים, זה התגלה אצל שימפנזים.
אצל יונקים
אצל
בעצם.
אצל יונקים. וזה בעצם מאפשר לנו להעביר מסרים, בלי לדבר, כאילו רוב בעלי החיים, לפעמים גם אי אפשר לדבר. אז זה בעצם מנגנון עדר כזה, מנגנון של להקה, שאנחנו בעצם מרגישים את הרגשות, מריחים את הפחד, מה שנקרא, מרגישים את השמחה, זה מדבק, שמחה מדבקת, צחוק מדבק, בכי מדבק,
ופיוק
מדבק, וגם מיניות מדבקת. זאת אומרת, גם תחושה מינית, אם אחד הצדדים מעורר, זה משפיע גם על האחר. זאת אומרת, את מרגישה שנדלקים עלייך.
אז זאת הפרשנות של מה שאנשים מכנים אנרגיה? כשאנשים אומרים אנחנו חווים מסונכרנים באנרגיה שלנו, אז זה בעצם בנוירוני מראה אולי?
כן, אני מסתכלת נגיד על דייט, וכל כך הרבה מסרים עוברים שם, כל כך הרבה דברים קורים שם לא במילים, 95% זה לא במילים, ואת בעצם יוצאת נגיד מהמפגש עם תחושות, תחושות שהיה טוב, שהיה, וזה כל כך תלוי גם במה שהצד השני מרגיש, וזה כאילו מין... מין משוב שחוזר, זאת אומרת, הוא מרגיש, את מרגישה, את מרגישה, הוא מרגיש או היא מרגישה, לא משנה. אז בעצם אנחנו נורא מפעילים אחד את השני. המסרים שאנחנו מחפשים אותם, שאנחנו בעצם למה אנחנו נמשכים, אז אנחנו, המוח שלנו מתוכנת כמובן לגיוון גנטי ולרבייה ולכמה שיותר לחפש גנים טובים. אנחנו רוצים לשבח את הזן, אנחנו לא יודעים שאנחנו רוצים, זה פשוט...
זה בלא מודע.
כן, בדיוק, זה התכנות של הרובוט, אנחנו קצת מכונות בעניין הזה, ושאנחנו פוגשים בן אדם עם הגנים הטובים, עם הגנים הנכונים, זאת אומרת, מבחינת הורמוני המין, עיצוב טוב של הגוף, אסטרוגן עושה לאישה גוף של גיטרה, אז כל החזה אצל הגבר, גוף משולש, שרירים, כל הסימנים האלה אנחנו מיד קולטים אותם, וכמובן גם הפנים, מה הפנים אומרות, גם הסימטריה, גם יחס הזהב, גם היופי בעצם, שזה מתמטיקה, וגם המסרים הרגשיים שעוברים דרך העיניים של אנשים, זאת אומרת, מה יש שם מאחורי זה אדם מלהיב, אדם מסקרן, קבוי, וזה מיד גם מפעיל אותנו.
מה לגבי חוש הריח? אומרים שאנחנו נמשכים אחד לשני בהתאם לפרומונים שיש לנו?
ואז גם הריח מגיע. עכשיו, הריח יגיע בשלב יותר מאוחר כשנתקרב.
כן.
זאת אומרת, אם עברנו את המסננת הראשונה, האבולוציונית, זאת אומרת, מבחינת מראה וכל הפרמטרים האחרים, אז באמת נתחיל להתקרב. יהיה לנו דחף להתקרב אפילו, זאת אומרת, שהכל עובר טוב, בדיוק כדי להריח. זאת אומרת, הנשיקה, המטרה שלה היא בעצם לקרב את האף. ולכן גם אסקימואים שהם לא יכולים להתנשק בגלל הקור, אז הם מחככים את האף. והמטרה היא בעצם ממש לשאוף את הבן אדם, מה שנקרא. עכשיו, בתוך הריח שלנו יש המון מולקולות נדיפות, חלקם הם פרומונים, שזה נגזרות של הטסטוסטרון והאסטרוגן, של הורמוני המין. פרומונים של אישה עושים מצב רוח טוב לגבר, פרומונים של גבר עושים מצב רוח טוב לאישה, שנותנים לשאוף את זה תחת מכונה, תחת MRI, FMRI. והפרומונים האלה בעצם נותנים לנו גם סיגנל כמה הבן אדם הזה בעצם הוא טוב לרבייה. זאת אומרת, מלא טסטוסטרון או מלאה באסטרוגן. גברים מריחים ביוץ. בצורה כמובן לא מודעת, אבל אנחנו גם משפיעות אחת על השנייה, גם אנחנו מריחות ביוץ אחת של השנייה. נשים משפיעות על נשים, גברים משפיעים על גברים.
בגלל זה הווסת מסתנכרנת בקבוצה של נשים שגרות יחד.
בדיוק, והפרומונים בעצם מתחילים גם לעורר את כל המרכז המיני של המוח, ונותנים לנו בעצם את החוויה הזאת של, וואו, אני נמשכת לריח שלו, אני נמשכת אליו, אני נמשכת אליה, אני נמשך אליה. אז זה הפרומונים. בתוך עוד יש בעולם הריח, 50 מיליון חיידקים עוברים מפה לפה, הם נותנים המון מידע. המון מידע.
חלק טובים, חלק רעים, נכון? מצד אחד
כולם אבל חשובים למידע מבחינת אינפורמציה, והם נותנים לנו באמת מידע על המצב הבריאותי של הבן אדם. שאנחנו חולים, אוכלוסיית החיידקים שלנו משתנה, התזונה שלנו משנה את אוכלוסיית החיידקים, וגם כנראה אפילו... קרבה גנטית, זאת אומרת, אנשים מגנטיקה שונה, יש להם מיקרוביום שונה. אוכלוסיית החיידקים שונה אצל אדם ביפן ואצל אדם, כי זה תלוי בתזונה שלנו וגם גנטיקה.
קראתי באיזשהו מקום שאנשים שמתנשקים 9 פעמים ביום, הם חולקים את אותם חיידקים בסופו של דבר.
כן, בסוף אנשים שחיים ביחד גם מתחילים להיות דומים במיקרוביום שלהם. וזה גם חלק מה שהופך אותנו כאילו למשפחה בעצם.
אבל השאיפה לא מודעת שלי למצוא מישהו עם מיקרוביום שונה משלי בעצם?
אז זהו, כאן אנחנו נכנסים לאסטרטגיה של הגנים פיתחו כדי לגרום לנו לבחור את הרחוק, אך לא רחוק מדי.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר לא קרוב משפחה, לא גילוי עריות, זאת אומרת שזה גם דרך מנגנון הריח, דרך כל בעצם עולם של ה... זה מה שגם עשינו בתוכנית הזאת, בחתונה מבת ראשון, אז בחנו את הריח. זה בעצם מבוסס על מחקר, מבחן החולצות של חוקר בשוויץ, שבעצם נתן לנשים להריח חולצות של גברים, שהם לבשו אותם כמה לילות.
את הזיעה שנשארה על החולצה?
ונשים נמשכו לריח, הוא שם לב, ראה שנשים נמשכו לריחות מסוימים, וזה היה ריח של גברים שהגנטיקה של המערכת החיסונית שלהם שונה מהגנטיקה של האישה.
איזה מגניב.
וזה באמת טוב לגיוון הגנטי, כי אנחנו רואים כמה וירוסים, כמה אנחנו כל הזמן במאבק מול וירוסים.
זה בטח אבל תלוי גם דברים, למשל אם אישה על גלולות, אז יהיה לה ריח שונה, והיא תריח אחרת אולי,
זהו, או גם זה
כדורים
היו מחקרים,
פסיכיאטרים, זה בטח משנה, אני לא
היו
יודעת.
היו מחקרים על גלולות, כי זה באמת בעצם משנה גם את, את הקולטני ריח שלנו.
כי אין גם ביוץ, יש כן, ביוץ מחזור בדיוק. מדומה.
אין רמה גבוהה של אסטרוגן. אז כן, זה גם שינה קצת את תפיסת הריח של האישה, את הגבר, זאת אומרת, ונשים גם מדווחות על זה שהן ללא גלולות, משהו אחר הן מרגישות, זאת אומרת, משהו אחר עובר עליהן. אז זה מבוסס, אבל מה שגם מחקרי המשך מראים, שבאמת זה רחוק אך לא רחוק מדי, זאת אומרת, ריחות של אנשים ששונים מאיתנו מאוד בתזונה ובמערכת החיסונית, הריח ממש שונה, זה לאו דווקא ימשוך אותנו. זאת אומרת, זה עדיין כאילו אנחנו מחפשים משהו מאותו הכפר, אבל לא אח שלי, כאילו, אוקיי?
אז אם יש שני אנשים
בטבע זה מנגנון גיל...
שהם קרובי משפחה והם לא יודעים את זה, הם ירגישו משהו בנשיקה?
אז זהו, זו שאלה עד כמה אצלנו זה מפותח, כי אנחנו, כל האיבר של הרחה, אנחנו איבדנו אותו, נקרא איבר יעקובסון, שאצל בעלי חיים הוא מאוד מפותח. ככה הם... יש להם מפה של העולם דרך הריח. אנחנו, זה פחות, ולכן זה עדיין לא מספיק מבוסס. זאת אומרת, עד כמה אנחנו קולטים דרך הריח? ברור שאנחנו קולטים הרבה מאוד. יש לנו 3 קולטנים לאור ו-400 לריח.
וואו.
זאת אומרת, עדיין עולם הריח מאוד מאוד משחק תפקיד. אנחנו יודעים את זה.
זה גם הזיכרון הרגשי הכי חזק, הריח, לומרים.
נכון, נכון. זה ישר מחובר להיפוקמפוס. כל ה-400 קולטנים האלה מחוברים, ובעצם מקדדים ריח לזיכרון, ריח למידע. אז יכול להיות שגם, נגיד, אנשים שפגשת שעוררו אותך מאוד מינית במהלך החיים, גבר עם ריח דומה, שוב יעורר את אותה תגובה רפלקטיבית כבר, שהפכה להיות כמו רפלקס. כשאת מריחה את זה, זה מה שקורה לך.
כי המוח מקשר את המקום, את הדמות שהוא הכיר, וישר מחזיר אותה לפרונט.
בדיוק, בדיוק. זה במטרה לגרום לנו לברוח ממה שעושה לנו רע, ולעשות, ולקבל, ולקחת, ולחפש את מה שגרם לנו לטוב. זאת אומרת, שאני אחפש עוד מאותו ריח, או שאני אתרחק מאנשים עם ריח מסוים שמצומד פשוט לאיזה טראומה או לאיזה חוויה לא נעימה. אז ריח באמת מפעיל את העולם הרגשי שלנו. אם הכל עובר טוב, ובאמת הנשיקה, עברנו את מבחן הריח, זאת אומרת, היה לנו קודם את מבחן המראה, ואז כן. עברנו את מבחן הריח, אז באמת מתחיל להיות מופרש ההורמון הרציני.
שזה? האוקסיטוצין.
כן, שהוא בעצם מופרש במגע, אבל במגע צריך להיות קודם את ה, את ה, את ה, מה שנקרא, כאילו, את הרושם הראשוני, נגיד, זאת אומרת, את ההתחלה של הנשיקה, ואז מנגנוני הריח, ככה עובדים. ואם יש הסכמה, זאת אומרת, אם זה לא דוחה ואנחנו לא מתרחקים, אלא מתקרבים.
כן, אם אין דחייה, מה שנקרא.
בדיוק, אם אין דחייה, אז, באמת אוקסיטוצין, יופרש, כי הוא הורמון תלוי קונטקסט, זאת אומרת, זאת אומרת, הוא עובד ביחד עם המנגנונים היותר מפותחים של המוח, שאומרים, אוקיי, זה טוב לי, אוקיי, זה לא טוב לי. זה לא רק בלא מודע, אלא זה גם במודע, זאת אומרת, גם המודע משתתף. זאת אומרת, אם לא טוב לי, לא בהכרח יופרש אוקסיטוצין, ויכול להיות שאפילו יופרש קורטיזול, זאת אומרת, סטרס, מתח, לא טוב לי. לא טוב לי בסיטואציה הזאת, זה מלחיץ אותי, זה לא נעים.
אז בגלל זה נגיד, אחרי התמזמזות טובה עם מישהו חדש, אז יש תחושת היי כזאת, ששני אנשים יוצאים ממנו, חוזרים הביתה, וכזה, וואו, איזה כיף היה, אז זה האוקסיטוצין שמשתחרר אצלם במוח?
כן, אוקסיטוצין, ושמביא איתו דופמין, שזה הורמון העונג, וסרוטונין, שזה מצב רוח טוב, ודימוי עצמי גבוה, דימוי עצמי שלנו מאוד קשור לכמה אנחנו, כמה נמשכים אלינו ורוצים אותנו ואוהבים אותנו.
ברור.
זה, כל ההורמונים האלה עובדים ביחד. עונג, דימוי עצמי ואהבה. ובאמת אמרת משהו מאוד חשוב, החדש. החדש, זה משהו, זה נקודה מאוד חשובה, כי באמת, שוב, הגנים מאחורי הקלעים, תכנתו אותנו לנסות כמה שיותר לגוון, כאילו, לא עם אותו בן אדם כל החיים, בעצם. זאת אומרת, התוכנה אומרת לא אותו בן אדם כל החיים, ולכן כמות הדופמין והאוקסיטוצין שיופרשו עם מישהו חדש, וגם הורמוני המין שיופרשו עם מישהו חדש או מישהי חדשה, הם יותר גבוהים מאשר אותו אחד. זאת אומרת, כשאנחנו כבר מתנשקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם מובן עושים כבר הרבה מעבר לנשיקה, ששם גם אוקסיטוצין הוא הורמון האורגזמה, אורגזמה לידה והנקה.
כן. אז בואי באמת, כן. לפני שנרוץ
לאותו אחד.
כן. אז בואי נספר, בואי תרחיב יותר על, על האוקסיטוצין בעצם. מה, הוא נקרא הורמון אהבה, כן. זאת אומרת שהוא משתחרר בזמן נשיקה עם אדם חדש, או...
הוא ההורמון החברתי, הוא משתחרר כשאנחנו נמצאים עם אנשים. גם בטלפון שאני מדברת עם אמא שלי, עם חברה, זה מופרש.
זאת
אומרת, ברגע שיש אינטראקציה עם יצור אחר, שאני מלטף את החתולה שלי, את הכלב, זה מופרש. אצל הכלב ואצלי, וואו. אותו דבר. כן, זה הורמון
הקשר. רציתי לשאול אותך על חתולים, בלי קשר,
וואי,
מגניב.
מדהימים, מדהימים. יצרני אוקסיטוצין החיות האלה.
וואו.
ונוירוני מראה, מרגישים מה שאנחנו מרגישים, ומאוד משפיעים עלינו. אז החומר הזה מופרש באינטראקציה. גם שאני חושבת על האהוב שלי, או גם מופרש. זאת אומרת, באינטראקציה עם יצור אחר. אז מופרש שהם מסתכלים בעיניים, שמחייכים וצוחקים, שמדברים, שמקשיבים לי, אמפתיה, כשמישהו לא פותר לי את הבעיות, רק מקשיב לכאב שלי, חיוך וצחוק מעלים, מחמאות שמחמיאים לי, ומוזיקה, גם מוזיקה מעלה הפרשת אוקסיטוצין.
אז הזנה למוזיקה שמעשה בעונג, אז היא גם גורמת לנו להפרשת אוקסיטוצין.
היא גורמת, לכן מוזיקה מחברת וקשורה לתקסים ולחגים ולחברותה. אנחנו שרים ומנגנים כשאנחנו ביחד. אז זה אוקסיטוצין, מפרש מיותר את המוח, ובעצם גורם לנו לבונדינג, לתחושה הזאת של קרבה.
כן, בגלל זה הוא מחבר בין האם לתינוק בזמן ההנקה.
כן, לדעה. קודם כל בלידה, זה כל הלידה מתחיל, אנחנו נוצרים מאוקסיטוצין, חיים אוקסיטוצין, נפגעים מאוקסיטוצין.
מה זאת אומרת נוצרים מאוקסיטוצין? בגלל הלידה התינוק נולד...
התינוק, כשאימא לא מצליחה לייצר לו, לספק לו יותר מ-20% מהמזון ברחם, הוא מתחיל להפריש אוקסיטוצין, שהוא גם הורמון סטרס.
וואו.
שיעזרו לי, שמישהו יעזור לי, אז זה מגיע למוח של אימא, והיא מתחילה להזרים לו. להזרים לדם רמות של אוקסיטוצין, מתחיל להיות מופרש מיותר את המוח, הולך לרחם, זה הורמון שפועל בסוף על עברי הרבייה, ומקווץ את הרחם, זה הצירים. והפיטוצין, הורמון הזירוז שנותנים, זה אוקסיטוצין בעצם. אז הוא בעצם מייצר, ממש מוציא אותנו מהרחם אל תוך האהבה, זאת אומרת, אל תוך הקשר החזק הזה, שהוא בעצם גורם לאימא שלנו עכשיו, המוח שלה משתנה, המוח של אישה משתנה במהלך הלידה וההיריון, יותר נוירונים של אוקסיטוצין, ממש יש רי ארגון במוח של האימא, להיות מכונת טיפול ואהבה.
שזה ממש כלי אבולוציוני כדי שהאימא תטפל בצאצאים הטבעיים שלה.
שהיא תראה בו רק את הטוב, שאחר כך גם זה יקרה לנו עם בני זוג, רואים רק את הטוב, לא רואים את הרע, זה אופוריה, תחושת אופוריה.
אז איך מסבירים דיכאון אחרי לידה? היעדר של אוקסיטוצין?
זהו, מה שקורה בטראומה, מאוד, טראומה חזקה, זאת אומרת, כל אישה וסף הכאב שלה כמובן, זה מאוד חוויה סובייקטיבית, וגם המצב הקודם שלה. אז 13% מהנשים חוות, אמא שלי חוותה דיכאון אחרי לידה, אז בעצם רמת הקורטיזול, הסטרס, היא כל כך גבוהה, זאת אומרת, החוויה היא בעצם מערערת לך את כל תפיסת המציאות שלך, החוויה של הלידה. ואז בעצם המנגנון של הפרשת האוקסיטוצין התקינה משתבש, ויש יש לה קושי בעצם. זאת אומרת, בגלל הטראומה, זה בעצם טראומה, גוף מוצף בקורטיזול, זה קורה בכלל בפוסט-טראומה. אנשים בפוסט-טראומה נכנסים לתוך עצמם, מסתגרים, לא מדברים, חווים סיוטי לילה, וזה כאילו המוח ממש ככה מאבד את זה.
ורמת האוקסיטוצין שלהם נמוכה בעצם?
כן, היא לא עולה כמו שהיא אמורה לעלות. זאת אומרת, היא לא מרגישה את ה... כל אישה חובה דכדוך, זאת אומרת, זה בלוז של הריון, זה נקרא, אבל דיכאון אחרי לידה זה באמת רמת טראומה מורכבת, שזה בעצם פוסט-טראומה, האישה נמצאת בפוסט-טראומה. הדרך למנוע את זה, זה כמובן לתת לה הרבה אוקסיטוצין, זאת אומרת, להוריד לה את רמת החרדה ואת הלחץ,
אפשר לקבל אוקסיטוצין מסומטז?
אז זהו, נותנים את זה היום, אני יודעת, להלומי קרב ומשאף.
מעניין.
בעיקרון משאף אוקסיטוצין היום משמש בניסויים קליניים להלם קרב, לפוסט-טראומה בעצם, וגם לאוטיזם. כן, חלק מהספקטרום האוטיסטי בעצם נובע.
מעניין.
מחוסר באוקסיטוצין. יש עוד ויכוחים עד כמה זה עובד, כי שוב, זה מבחוץ, וזה לא הרמות של המוח, וכל מוח הוא אחר, זה... זה עולם שלם, העולם של האוקסיטוצין, אבל זה בהחלט מרתק. מעניין. אז באמת, במהלך האינטראקציה הזוגית, זה אותו הורמון. במהלך האורגזמה זה רמה מאוד גבוהה, לא כמו לידה, אבל מגיע לרמה, זה בעצם מייצר את ההתכווצות של צינור הזרע אצל הגבר, ואצל האישה, בעצם את השפיכה, ואצל האישה בעצם את ההתכווצויות של הדגדגן, ושל צוואר הרחם בעצם, את הנרתיק. כל התעלה שם מתכווצת בזמן...
והמטרה היא מה? לייצר חיבור אורגזמה. בין בני הזוג?
עכשיו, ברמת האיברים זה ברמת לייצר את התינוק, לאפשר לרחם לקבל ולעזרה לצאת. ברמת התחושה, כל אורגזמה, בעצם זה הפרשה מטורפת של אוקסיטוצין, דופמין וסרוטונין, הרמות הכי גבוהות. זאת אומרת, אם רוצים להבין בני אדם, באמת צריך להבין מתי אנחנו מקבלים הכי הרבה דופמין. אז זה רק סקס. כן, ואז בעצם מה שקורה במוח, יש צימוד בין הבן אדם הזה שעושה לי טוב לעונג, אוקיי? הבן אדם הזה גרם לי עונג, דופמין, אוקסיטוצין, נהיה חיבור. זה עדיין לא אהבה, זה התחלה של בעצם, אני רוצה עוד מזה, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לחוות את זה, אני טוב לי, זה טוב לי, אז אני אחפש את זה שוב. ככל שאנחנו מתקרבים ועושים דברים ביחד ומחייכים וצוחקים והולכים לשמוע מוזיקה ומספרים את מה שעובר עלינו, בעיקר שם זה קורה, אמפתיה, שמישהו יושב ומקשיב לי, אז אני אתחילה להיקשר יותר ויותר. זאת אומרת, ככל שיווצר יותר אוקסיטוצין, הקשר הזה יתפתח. וכן אני אומרת תמיד, אין אהבה ממבט ראשון, אין דבר כזה. אוקסיטוצין חייב להיות לעבוד. הוא עובד בלילה גם. זאת אומרת, ביום חוויתי... יצאנו, בילינו, נהננו, סיפרתי את כל מה שעבר עליי, אורגזמות מטורפות, או בלי, בעצם, עצם המגע אפילו מספיק. בלילה אני הולכת לישון, בום, 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 המוח מתחיל לקודד. האיש הזה עושה לך טוב, האיש הזה עושה לך טוב. בבוקר אני כבר מתה לפגוש אותו, או לקבל הודעה, ואז מתחיל לקרות לנו תהליך בעצם ההתאהבות בבן אדם הזה. שכמו ההתאהבות של האמא בילדים וגם האבא במהלך שהוא מטפל והכל, עולה לו רמת האוקסיטוצין כמובן, אז רואים פתאום את הבן זוג הזה ככל מה שחיפשתי בחיים. זאת אומרת, מתחילה תחושת האופוריה.
וזה גם, בגלל זה אומרים גם blinded by love בהתחלה, כי לא רואים את המגרעות שבו.
כן, וזה היתרון של אוקסיטוצין, אז בגלל זה אי אפשר להתאהב ממבט ראשון. פרומונים עובדים ממבט ראשון. יש כאילו משיכה, שהיא גם מאוד חשובה, זאת אומרת, אם לא תהיה משיכה, אז לא יהיה אורגזמה, נכון? כאילו, יכול להיות מגע, יכול להיות זה, אבל לא יהיה. ואם חלילה יופרש קורטיזול, זאת אומרת,
שזה הוא מול
הסטרס. לא עושה לי טוב, כן, אני נמצאת עם הבן אדם, אבל ההפך מטוב נהיה לי לא טוב, אז זה ממש ייגמר מהר מאוד, אחרי שני דייטים.
כן.
אז בגלל זה אני אומרת, זה לוקח זמן, ואז הבן אדם שאולי בהתחלה, או האישה או הגבר, שלא היו נראים לי מושכים, ומה אני עושה איתו, ולא, וכן, לא. אחרי ההיכרות, ואחרי הפרשת אוקסיטוצין הזאת, פתאום אני אראה את זה אחרת. וזה באמת חוויה שהרבה פעמים אנחנו חווים אותה.
אומרים שהתאהבות נמשכת משהו כמו חצי שנה? מסכימה עם זה?
מבחינת המדע זה 6 שעות עד שנתיים.
6 שעות?
כן. כנראה זה אנשים עם הפרעת קשב אולי מאוד גבוהה, או רצון לריגושים מאוד גבוה. יש 20% מהאוכלוסייה עם רצפטור לדופמין, שהוא מחפש יותר וריאנט שלא שבע, מה שנקרא, כאילו, הוא כל הזמן מחפשים.
שהוא באי שקט כזה כל הזמן.
הוא באי שקט, כן. אז נגיד, הם ילכו לספורט אקסטרים, ויחליפו עבודה לפעמים, אבל זה אנשים מאוד יצירתיים מצד שני.
או שהם התמכרו, למין למשל, פורנו.
נכון, כי זה כל הזמן סף ריגוש, בעצם הם רוצים לשמור אותו, למלא את הסף ריגוש, סף ריגוש נמוך.
אז מתי זה הופך, ההתאהבות הזאת, הקוקטייל הורמונים המדהים הזה הופך לאהבה?
אז זהו, אז רק אחרי שלב ההתאהבות אפשר באמת לבחון את הקשר, שזה באמת בין חצי שנה לשנה, גם אנחנו רואים את זה הולך ויורד.
כנראה
בגלל הפרעת קשב של האוכלוסייה, אולי בגלל גם עולם הדיגיטל יצר לנו הפרעת קשב.
היית אומרת שנגיד, אומרים על נשים שרק ילדו, לא להיות כל הזמן בטלפון, כי זה מוריד את הפרשת האוקסיטוצין, כי
נכון,
זה מייצר סוחח.
מייצר קורטיזול, כאילו. כן, זה מייצר קורטיזול. זה, כן, כל הודעה בטלפון, כל פעם שאנחנו מסתכלים על הטלפון, יש איזה סטרס, כאילו, כי יש ציפייה.
וגם מסתכלים על זה במקום להסתכל על התינוק, ואז פחות בדיוק. מייצרים איתו את הקשר.
בדיוק, פחות, כן, פחות קשר עין. אוקסיטוצין מופרש מאוד חזק, ברמה מאוד גבוהה בקשר עין. אז באמת יש היום ירידה בקשר עין של הורים וילדים בכלל. ירידה באמפתיה, כי אמפתיה, הבסיס שלה הוא הקשבה. הקשבה והסתכלות בעיניים בצורה מרוכזת.
כל מה שאנחנו מאבדים בתרבות הדיגיטל.
בדיוק, אחרי 40 מילים הקשב יורד היום. אז זה נורא קשה לייצר אמפתיה, ולכן אנחנו כזה כל הזמן מחפשים דברים שירגשו אותנו. אז אני אומרת, אז שלב ההתאהבות באמת תלוי בבני אדם, אבל באמת חצי שנה עד שנה זה הנפוץ. ואז אפשר לבחון באמת מה קורה אחרי. זאת אומרת, מה קורה אחרי שאוקיי, הגירוי הזה, שנקרא אהוב שלי, הפך למוכר. זאת אומרת, אחרי חצי שנה, שנה, הוא מוכר. זאת אומרת, המגע לא יעשה את מה שהוא עשה בפעם הראשונה. זה הביולוגיה. יש סבילות. המטרה מאחורי המנגנון זה לגרום לנו לחפש, לפזר גנים, לבגוד. בגידה זה אדפטציה מטורפת.
גם נשים?
בוודאי.
למה בוודאי? כי אומרים שגבר אמור להרביע את זה, את זרעו בכל מקום, אבל מה האישה?
30% מהביצים בקן של יונים, לא של הזכר שדוגר.
מה את אומרת?
הנקבה גם יש לה אינטרס לא לשים את כל הביצים בסל אחד. יש לך, את הולכת להשקיע הרבה מאוד בצאצאים האלה, חבל שתבזבזי את הכל, על אולי בחרת לא נכון, ואולי יש איזה מחלה שתהרוג לך את כל הילדים, חבל, עדיף שיהיה איזה ילד אחד.
מחלה גנטית אחת, אז שיהיה מישהו אחר.
בדיוק, שיהיה לך לפחות ספינה אחת, כי היצורים בטבע לא חיים הרבה, הם חיים מעט מאוד אחרי הרביעה, והרביעה זה שם המשחק, אז אני אהיה הצלחה אבולוציונית לצורך העניין, אם אני אביא 4 ילדים מארבעה גברים ולא מגבר אחד.
וואו.
ולכן הגריגוש והתחושה...
אני מכירה אגב כאלה שעשו את זה.
ולכן הריגוש שלנו, זאת אומרת, על זה יש אצלנו בני אדם כמובן תרבות וחינוך ומה יגידו עליי, אז זה שם כבר נבנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה, הביולוגיה, מחוותת אותנו כמובן להרגיש ריגוש גבוה יותר לחדש. ואז המבחן של האהבה. זאת אומרת, מה קורה אחרי שההורמונים כבר לא משחקים את התפקיד שהם שיחקו?
שהם יורדים לרמה בעצם הרגילה שלהם?
כן, ואז, זאת אומרת, הרמה הרגילה לאדם שאוהבים אותו, זאת אומרת, זה כבר פחות ניצוצות באוויר, זאת אומרת, פחות רמות מטורפות של דופמין ושל טסטוסטרון. טסטוסטרון מייצר את הדחף המיני. זאת אומרת, אני כבר לא אחרי 20 שנה חושבת כל היום מתי נגיע למיטה.
נכון.
זה כבר לא... עכשיו, פה המבחן האמיתי, כי באופן עקרוני אנחנו מפרשים... אהבה, קשר אהבה נכון, מה שראינו בסרטים, או מה שקורה לנו בהתחלה. כי אנחנו אמורים גם אחרי 20 שנה לחשוב כל היום מתי נהיה ביחד. ואז מתחיל להיווצר איזשהו דיסוננס כזה. רגע, אז אולי אני לא אוהבת, אז אולי אני כן אוהבת, אז מה קורה לנו?
כל הבלבול הרגשי הזה.
כן. מה קורה אם אני בעצם לא מתרגשת מהגירוי הזה כמו פעם, אז אולי הוא לא טוב בשבילי. אולי הוא לא הבן אדם בשבילי. וזה, פה אנחנו נכנסים בעצם למעגל עם עצמנו לפעמים, שבעצם חושבת שהחוסר הבנה של הביולוגיה שלנו מפריע לנו כאן, כי יש לנו איזושהי ציפייה שכל החיים יהיה איזשהו סף ריגוש גבוה, כי אני אוהבת אותו, אבל אני אוהבת, ואני אגיד שאני אוהבת, כאילו אני מרגישה את האהבה. אבל משהו קורה בהקשר המיני. עכשיו, בהקשר המיני אפשר לשקר. הגוף
רגע,
לא יכול לשקר.
רגע, אבל איזה הורמונים עובדים בזמן שאנחנו פשוט, שזאת אהבה לטווח הארוך? איזה הורמונים מובילים?
זה עדיין אוקסיטוצין, אבל הורמוני המין גם, זאת אומרת, הטסטוסטרון, בוא נאמר, הדחף המיני, הוא טיפה יורד. זאת אומרת, למשל, האפקט הזה שאני מדברת עליו, שגורם לירידה בריגוש, זה נקרא אפקט קוליג' בשפה הפופולרית. קוליג' היה נשיא ארצות הברית, קראו על זה, על איזשהו סיפור עליו, אבל לא משנה, אני אספר אותו אחר כך, אבל בעיקרון, האפקט הזה קורה אצל כל היונקים כמעט, יותר חזק אצל זכרים בטבע, ופחות אצל נקבות, זה כאילו אפקט הבגידות, אם תרצי, שבעצם שמציגים לזכר את אותה נקבה, היא מתייחמת נגיד אצל עכברים כל 4 ימים, אז כל 4 ימים מכניסים לכלוב ומודדים כמה זמן לוקח לו לגמור,
אז לחבר?
לחבר, כן. כמה זמן הוא מגיע לשפיחה, לפורקן. אז בהתחלה זה ייקח לו 2-3 דקות, שזה נורמלי לחבר. בפעם השנייה זה יעלה ל-5 דקות, בפעם השלישית עם אותה נקבה זה עולה ל-8 דקות, בפעם הרביעית זה כבר רבע שעה.
כי לא מרגשת אותו יותר.
אז מה זה לא מרגש? מה היא עשתה? מה היא יצאה לאיזה קורס? מה היא הייתה בהיריון? היא עכברה, היא אותה עכברה. ובאמת בפעם השמינית הוא אפילו לא מתקרב אליה.
וואו.
ממש איבד עניין.
וואו.
ואם עכשיו עושים את אותו ניסוי, רק כל 4 ימים מישהי אחרת, אז הוא נשאר על 2-3 דקות וממשיך עד אפיסת כוחות ומוות, כל עוד מביאים לו נקבות. זה האפקט.
וואו.
אז באמת לא הוא השם, לא יהיה אף אחד לא השם, המוח באמת מקבל יותר דופמין על החדש. זה אפקט קוליג'.
אז כשאנחנו חושבים שאנחנו משתעממים מבני הזוג שלנו, כי כבר הם לא מרגשים אותנו יותר, אז בעצם פשוט...
זה לא נכון. בדיוק, זה לא נכון. פשוט אנחנו חווים את אפקט קוליג', עכשיו שמסרסים את הזכר, האפקט נעלם. הוא הולך לאותה אחת כל הזמן.
הוא נהיה מונוגמי.
בדיוק, הוא נהיה מונוגמי. זאת אומרת, זה הטסטוסטרון. מה זה לסרס? זה להוציא את האשכים, האשכים זה טסטוסטרון. עכשיו, שעושים את אותו ניסוי עם נקבה, מה זה אותו ניסוי? זה קצת אחר. זאת אומרת, שמים אותה בכלוב, מציגים לזכר אחד, היא בתולה, והנחה היא שאחרי הפעם הראשונה היא רק יכולה לגשת לכלובים של הסחרים. אחרי הפעם הראשונה היא תיקשר אליו ותחזור אליו כשהיא מיוחמת, כי היא נקשרה ואוקסיטוצין וכל זה במוח. ובמקביל מצד שמאל, בכלוב משמאל, ככה כל כמה ימים בשר טרי מחליפים לה ובודקים מה הגברת מעדיפה, למי היא הולכת יותר. אז היא באמת חוזרת לאותו זכר, היא באמת נקשרה באיזושהי צורה, אבל מדי פעם היא גם בודקת מה קורה בכלוב, מה חדש בכלוב של לאט. זאת אומרת, שוב, לפזר סיכונים.
אחברים חתיכים.
לפזר סיכונים. אז באמת זה קיים אצל נקבות, כי גם לנו יש טסטוסטרון כמובן. אז אני אומרת, אז כשאנחנו חווים את אפקט קוליג', האהבה לא נגמרה. מה שהשתנה, מה שבעצם אנחנו חווים, זה בעצם את אותו אפקט של ירידה בריגוש, כי אנחנו יצורים עתירי טסטוסטרון ועוד מאוד מיניים. ואנחנו גם עושים...
אבל גם זה משתנה במהלך החיים, למשל בגיל העמידה, אני יודעת שיש ירידה ברמות הטסטוסטרון.
אצל נשים זה ממש ירידה דרסטית, זאת אומרת, אחרי גיל הרביעה. ואצל גברים זה ירידה יותר מתונה, אבל מעל גיל 55 יש לגבר 20% מהטסטוסטרון שהיה לו כשהוא היה נער.
אוי.
ויש עלייה באוקסיטוצין אצל גברים מבוגרים. זאת אומרת, לפעמים הם מרגישים באמת שהם קצת יותר טוב, כיף להם עם הנכדים, וכאילו הם מרגישים איזה שינוי מהגבר הצעיר לגבר המבוגר. זה מעניין לשמוע גברים מדברים על זה. אבל זה באמת, זה ירידה בטסטוסטרון ועלייה באוקסיטוצין. נשים מתבגרות חוות באמת הירידה באסטרוגן וטסטוסטרון, וגם ירידה באוקסיטוצין, זאת אומרת, גם לה קצת נמאס לטפל בכולם ולהיות אחראית על כל העולם. זה מעניין. אבל באמת יש שינוי בחשקים המיניים כשאנחנו מתבגרים, ולכן שמה באמת האוקסיטוצין חשוב מאוד. זאת אומרת, האם נוצרה שם חברות טובה, האם הבן זוג זה חבר? זאת אומרת, לא חייב להיות החבר הכי טוב, יש לי מלא חברים וחברות, ואני מקבלת זה לא הגיוני לקבל את כל הצרכים שלנו מבן אדם אחד. שהוא יהיה גם מצליח ומורה.
את זה אומרים היום פוליאמורים ואנשים שהם לא מונוגמים. ככה הם מצדיקים את הבחירה הזוגית שלהם. הם אומרים, אני לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד, בגלל שאף פעם, באף קונסטלציה, בן זוג אחד לא יוכל לספק לי הכל.
אז אני חושבת, אני בעצם, זאת אומרת, עוד פעם, כל אחד ומה שטוב, לא ולא, אבל אני אומרת, זה בדיוק השאלה אם האדם הוא יצור מונוגמי. כי מצד אחד, באמת פוליגמיה הייתה, זאת אומרת, פוליגמיה זה אסטרטגיה היציבה בטבע. היא טובה לסחרים והיא טובה לנקבות.
פוליגמיה זה מספר...
זכר אחד עם כמה נקבות.
כמה בני זוג.
זה לא, זה זכר אחד עם כמה נקבות.
זה מה שקורה בטבע.
כן.
לא יכול להיות מצב אחר.
זה 95% מהיצורים בטבע, בוודאי יונקים, מהיונקים. הציפורים רובם הם מונוגמים, אבל גם סדרתיים, זאת אומרת, לא כל החיים עם אותו זכר, או נקבה, כאילו, עם אותו בן זוג.
כל פעם מישהו אחר, אבל לכמה שנים?
עד שהגוזלים עוזבים את הקן, מה שנקרא, פר פרויקט. כן, רק בשביל הילדים, נשארים בשביל הילדים, והם מחפשים פרטנר אחר.
זה יותר מתאים גם לבני אדם, שהיום ידוע שאין לה רק בן זוג אחד, אנחנו מחליפים כמה בני זוג או כמה.
אנחנו סדרתיים כרגע. כרגע אנחנו ממש לא מונוגמים, מה שנקרא גנטים, זאת אומרת שזה hardwired לכל החיים, שכל החיים נשארים ביחד. יש 12 יצורים כאלה בכל עולם החי, שהם כל החיים ביחד, וכל יום אני עוקבת אחריהם, אני גם מגלה שמצאו שהם מתגרשים, ואלה בוגדים, וכאילו...
שאפילו ה-12 הם לא...
אפילו ה-12 האלה, זה אלבטרוס ונשר אחד, ו...
פינגווינים גם?
לא, פינגווינים מאוד סדרתיים, הם לא כל החיים ביחד, אבל ברבור לבן...
אבל הם כן מונוגמים.
ברבור שחור, ברבור לבן. הם מונוגמים, סדרתיים. אז אני אומרת, אז השאלה באמת גם שבאמת היא שאלה מדעית ועדיין אין לה פתרון חד משמעי, האם האדם הוא מונוגמי סדרתי או פוליגמי, כי הרוב היונקים באמת הזכרים מתחרים, והאלפה לוקח את הכל. זאת אומרת, זה שהוכיח את עצמו וזה שיש לו הכי הרבה טסטוסטרון בעצם, כי הוא ניצח את כולם, מה שנקרא, והנקיבות הולכות איתו, זה לא שהוא מכריח אותן, כשהוא מפסיד, הן עוזבות אותו והולכות עם המנצח החדש באזור.
The winner takes it all.
בדיוק. הן רוצות את הגנים הטובים ביותר. צ'יטות וחתוליות לא מבייצות בטבע אם הן לא רואות תחרות ריצה בין הסחרים.
וואו, מגניב.
ולכן הן לא מתרבות בשבי. זאת אומרת, אני רוצה את הכי טוב. גם ככה הן עושות הכל, הן מגדלות, הן מטפלות, הן מטפחות, הן רוצות גנים טובים. אז אני אומרת, אז השאלה, מי הוא האדם, היא שאלה מאוד מרתקת, כי פוליגמיה קיימת, ערב באפריקה, ועדיין, כאילו, הכל ההיסטוריה שלנו.
גם בשבטים בדואים בארץ יש...
כן, יש פוליגמיה. טוב, היא פוליגמיה גם פטריארכלית, זאת אומרת, הגברים מכריחים את הנשים, זאת אומרת, לא שאלו את האישה לדעתה,
נכון.
בוא נאמר. ואז מסתכלים בחברה מטריארכלית, זאת אומרת, מה קורה שנשים מנהלות את העניינים, אז יש חברה אחת כזאת, בצפון סין שבט המוסו הם נקראות, ושם היינו אולי מצפים, כל אחת יש לה בבית קשור הגבר שלה בשלשלאות, אסור לו להתקרב לאף אחת, אז ממש לא, אין להם בשפה את המילה אבא, בעל או נישואים, זה לא קיים בשפה שלהם בכלל, אין להם את המושגים האלה.
וואו.
ואישה יכול להיות לאחד, יכול להיות לשניים, כמה שיר, אף אחד לא שואל אותה בכלל, היא מקבלת חדר, האבא ביולוגי לא משחק תפקיד, האחים והאחיות עוזרים לה לגדל,
הם חיים בשבט, נכון? שכולם מגדלים יחד את הילדים?
לא, הסבתא, כאילו יש משפחות גרעיניות, אבל הסבתא היא המטריח, כאילו בעצם. הסבתא מנהלת את העניינים, ירושה עוברת מסבתא לבת לנכדה. וכאילו הגברים כזה לשעשוע, זאת אומרת לשעשוע ולפרנסה של בית האם. הם חיים עם אימא, הם חיים עם אימא ותורמים זרע. אז שנמאס לה מאותו גבר, כאילו, לצורך העניין, אז במסורת, היום זה כבר לא, היום החברה הזאת מאוד השתנתה, אבל המערב הגיע גם לשם. אז הם היו תולות דגל אדום במרפסת, והגברים היו יודעים, הגבר היה יודע שהגיע זמנו ללכת, אין שיחת יחסנו לאן, וגברים אחרים יודעים שהיא פנויה בכפר. אז ככה זה, אז את רואה, זאת אומרת, אנחנו רואים את אפקט קולי, זאת אומרת, גם כשהנקבות מחליטות, אז הן מחליטות שכרגע זה טוב לי, אבל אולי מחר זה לא טוב לי. ויש מישהו יותר. אז זה באמת שאלה, מי הוא האדם? וזה עוד פעם, ממש ממש תלוי תרבות וחינוך, ואנחנו כל כך גדלים לתוך התניות, וחיים את ההתניות, אז אנחנו באמת יצור מסובך באופן טרגי.
שגם מסבך את עצמו כל הזמן.
כל הזמן. עכשיו, הטוענים למונוגמיה, לכך שהאדם הוא מונוגמי, אומרים, חבר'ה, המונוגמיה תלויה בצאצא. אבל כשהצאצא זקוק להגנה של שני ההורים ולהרבה משאבים, נגיד, אצל הציפורים, אבא מאכיל, אמא מביאה, מישהו צריך לעוף להביא אוכל, אז צריך לשמור עליה, אז באמת התפתחה מונוגמיה. ואצלנו גם התינוק נולד חסר אונים, מה שנקרא עד גיל 30, יושב בבית, צריך הרבה משאבים והרבה... אז יש יתרון למונוגמיה.
אני מכירה עוד אחד בן 29 שעדיין גר עם ההורים.
אז יש יתרון למונוגמיה, ואנחנו באמת רואים את זה, שרוב האנשים שנשאלים, למה אתם ביחד? יש רכיב מאוד חזק לזה שהילדים, לילדים, לנכדים, לרצון הזה, ובאמת, במבחן המציאות אנחנו רואים את זה שילדים להורים גרושים, באמת, יש ירידה ברמת החיים שלהם, זאת אומרת, מכיוון שעכשיו שני ההורים, יש להם זוגיות חדשה, יש להם צורך בשני בתים, זה משפיע. אז באמת מונוגמיה עדיין בעולם כמו שהוא בנוי כיום, מבחינת המבנים הכלכליים והחברתיים.
כל עוד הם מאושרים אבל, לא? כי אם הם חיים במרמור ולא נעים להם אחד מהשני, והם לא סובלים לפעמים אחד השני.
אני לא בטוחה שלילדים זה אכפת. כאילו, זאת אומרת, מבחינת, עוד פעם, תלוי על מה אנחנו מסתכלים. על הילד בסופו של דבר, אנחנו יצורים אנוכיים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הכי כשאנחנו צעירים, אבל אנחנו כל החיים יצורים אנוכיים. מבחינת הוא רוצה למקסם את הפוטנציאל והיכולת שלו, וכששני ההורים דואגים רק לו, יש פה הרבה יותר יתרון מאשר עכשיו, יש להם ילדים נוספים. אז אני רוצה את כל המשאבים לעצמי, לכן יש מריבות בין אחים. כאילו זה הדבר הביולוגי הכי טבעי בטבע. הדבר הראשון שגוזלים עושים שהם יוצאים מהביצה, זה להתחיל לתקוף אחד השני ולנסות לסלק אחד השני מהקן. אני רוצה את הכל לעצמי. אז זהו, אז זה השאלה בעצם על האדם. עכשיו, מבחינת החיוותים הביולוגיים, אנחנו רואים שיש לנו את אפקט קוליג', כאילו, אנחנו כן, יורד לנו הריגוש מאותו פרטנר, ועולה הריגוש.
ותהיה בנו נטייה להחליף אותו, או לבגוד, או לנסות לגוון.
התופעה הכי נפוצה בבני אדם, והכי לא מדוברת, זה בגידות. הכי נפוצה. זה כאילו, זה סוג של אדפטציה, כי אני רוצה לשמר את הקן, אני רוצה לדאוג לילדים, אני רוצה לשמר את החברות, אבל הגנים דוחפים לגיוון.
אבל בגלל זה היום יש המון פתרונות אלטרנטיביים כאלה, שמאפשרים לשמור על התא הזוגי, ועדיין לפתוח אותו לצורכים מיניים, למשל.
אז אני מאוד מאמינה בלדבר. כאילו, אני חושבת ששני דברים שזוגות לא מדברים עליהם, ולא עושים איזשהם הסכמים או חזון לגבי זה, זה מין וכסף. זה שני נושאים מאוד מאוד מאוד, אני חושבת מין יותר אפילו עומד בבסיס היחסים הזוגיים. ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו כבר יכולים לצייר את תחנות החיים ולדעת איפה יהיו הבעיות. זאת אומרת, בוא נגיד, 3 שנים אחרי הילד הראשון, אוניברסלית, רוב הזוגות חווים משברים מאוד גדולים.
נכון.
אז אנחנו נדבר על זה, מה נעשה ב3 שנים אחרי הילד הראשון, ולפעמים מיד אחרי הילד הראשון, זאת אומרת, ילד מערער את היציבות המינית והנפשית של ההורים.
גם יש לפעמים המון קנאה של הבן זוג, של עכשיו כל האהבה מתרכזת של בילד.
כל האוקסיטוצין ליצור הזה, היא משתנה לו מול העיניים, האישה, והיא באמת משתנה. היא לא יודעת, היא אפילו לא מבינה מה היא, אני מסתכלת על עצמי, לפעמים אני מסתכלת על המחקר הזה של איך המוח משתנה אחרי הלידה וההריון אצל החברות, וגם אצל בני אדם יש אלגוריתם בסטנפורד שיודע לזהות מוח של אישה שעברה הריון או לא עברה הריון. כן, זה שינויים מטורפים.
הכל בסריקות FMRI, מה שנקרא, רנטגן מוח כזה.
כן, שעוקבים ממש כל כאילו עושים סרטון של איך המוח, זה ראי ארגון מטורף, זה הפעם היחידה שחווינו דבר כזה, זה היה בגיל ההתבגרות. אז זה עוד גיל התבגרות כזה של המוח, ובאמת היא משתנה מול העיניים, לעצמה גם, לטובת הצאצא. זאת אומרת, זהו, אנחנו פה בשביל הדבר הזה עכשיו, בשביל הצאצא הזה, שמצריך באמת הרבה מאוד משאבים, אז זה בא על חשבון. הדחף המיני יורד פלאים, שיש ילדים קטנים. עכשיו זה הגיוני, אני אספר לך עכשיו על אורנגוטנג, שחיה מאוד דומה לנו, חמודה לגמרי, הם יצורים סוליסטיים, זאת אומרת, הנקבות נורא רוצות סחרים משובחים, זאת אומרת, יש להם שני מופעים של זכר גדול עם מלא טסטוסטרון, וזכרים שהם בגודל של הנקבה. הנקבות ממש לא רוצות את הקטנים, רק הולכות אחרי הגדולים, לכן הוא זכה לשם הרייפ אייפ, כי הקטנים אונסים את הנקבות, כי אף אחד לא מסתכלת עליהם.
מין ברצון.
כן, אף אחד לא מסתכלת עליהם, אז הוא זכה לשם הרייפ אייפ. לא משנה, היא מוצאת את הגדול והיפה שלה, כל הפנים שלו כזה מנופחות מטסטוסטרון, כזה היא אוהבת, הולכת איתו לשלושה ימים ירח דבש, מתעברת, ומאבדת עניין, כי היא נכנסה להיריון עכשיו,
היא לא צריכה אותו יותר.
היא לא צריכה אותו, זהו, עשה את שלו, ומי שכבר אחרת תלך איתו לירח דבש, הם לא חיים בלהקות, והיא עכשיו לבד תגדל את הצאצא שלה, עד גיל מאוד מבוגר, כמעט כמונו, כאילו גיל 14, זאת אומרת, אנחנו יותר מ-14, אבל זה מאוד, מאוד מיוחד בעולם החי, ו-14 שנה אין לה דחף מיני. עד גיל 8, סליחה, גיל 8 הוא עוזב את הבית. והשכר עוזב אחרי הנקבה, זאת אומרת, הבן עוזב אחרי הבת.
כל זמן שהיא מטפלת בילד, אין לה שום דחף.
אין לה שום דחף. איך שהוא עוזב, היא עולה לה, ממש כאילו, היא מתחילה לבייץ. בעצם היא לא מבייצת כל עוד היא מטפלת. היא מתחילה לבייץ ומחפשת בטירוף מי הזכר המנופח בשטח, כאילו, ועוד 3 ימים ירח דבש. בקיצור, בזמן הריון וטיפול בצאצאים, ואחרי הלידה, ולפעמים זה יכול להיות למשך כמה שנים, אם יש עוד ילד בבית, מופרש הרבה פרולקטין, זה הורמון שיוצר את החלב, אבל הוא מופרש בלי קשר לחלב, בהנקה הוא מופרש לייצר את החלב, אבל הוא מיוצר כשאנחנו מטפלים. והתפקיד שלו בעצם באמת לגרום לנו לתחושה הזאת, שאני צריכה להגן על היצור הזה, ולחשוב אפילו מה שהוא חושב לפני שהוא חושב שהוא צריך. האמפתיה כזאת לילדים, וזה בעצם מדכא דחף מיני. פרולקטין בעצם מופרש, גם בזמן, מיד אחרי האורגזמה, זה גורם להשהיה שגבר לא גומר מיד, לוקח כזה 20 דקות עד שהמנגנון השהיה הזה, זה פרולקטין. זה באמת הורמון, הורס חיי מין. עכשיו, אני אומרת, אם נדבר, ואפילו קצת תהיה לנו יותר הבנה על ה, אוקיי, אני עכשיו פרולקטין, כאילו, אני עכשיו עם פרולקטין, וגם האבא המטפל מפריש פרולקטין ואוקסיטוצין וזה. אז באמת מנהלים את חיי המין, לא נותנים להם להתנהל, כי אם ניתן להורמונים לנהל אותנו, הסיכוי שעם הסטרס, עייפות, חוסר שינה, הילדים שכל היום דורשים, זה שהעונה המצחית של נשים לוקח לה הרבה זמן לחבוט בזמן הפעילות המינית, וזה אזור שחשוב להפסיק את השיפוט והביקורת העצמית והמחשבות. אצל גבר זה יורד כשהוא עומד לו בעצם, כאילו, הרבה יותר מהר. שוב, זה באמת מנגנים של המוח, אז הסיכוי שעם כל הצורה שבה עכשיו הגוף שלי, הפיזיולוגיה שלי, התחשק לי עכשיו ממש רק באמת להיכנס למיטה וזה, הוא לא גבוה, אבל אם אני אחכה שזה יבוא, אולי זה לא יבוא. זאת אומרת, עוד פעם, כל אישה שונה, אני אדבר רק על עצמי ועל החוויות שלי, אני באמת זוכרת שאחרי עם הילדים, זה הדבר האחרון שעניין אותי.
יחסי מין.
ממש, היה לי ירידה ואני אדם מיני באופן טבעי, וממש חוויתי, פשוט הייתי גם בסטרס מאוד גדול, גם מעבודה והכל,
אבל בתור ביולוגית הייתה לך מודעות באותו הרגע להבין איזה הורמונים משתחררים לך במוח?
אפילו לא, עדיין לא. זאת אומרת, יצאתי למסע דווקא מתוך זה. זאת אומרת, עדיין לא הייתה לי, כי התחום שלי הוא גנטיקה של שמרים, זאת אומרת, של בעלי חיים. זאת אומרת, אז הדוקטורט שלי היה על תחומים אחרים לגמרי, אבל ואז באמת יצאתי למסע הזה של להבין יותר, יותר, יותר להבין את ההורמונים, את הגנים, את ה נוירונים, ואז אני בעצם אומרת, זאת אומרת, כל עוד אנחנו נותנים למוח הרגשי, הלימבי, לנהל לנו את החיים, אז באמת אנחנו נמצא את עצמנו תוך שנה פחות מדברים, מתרחקים, כי לא בגלל שמין הוא כל כך, הוא כן חשוב במהלך החיים הזוגיים, הוא מאוד חשוב כמובן, אבל מה שקורה הרבה פעמים זה תסכול ותחושה של דחייה, ותחושה שלפעמים את לא, לא, לא בא לך כזה להתחיל משהו, בא לך חיבוק, אבל החיבוק עלול להוביל עכשיו לסשן, ואין לי כוח. אני לא מרגישה שאני שם, ואז אני גם לא מחבקת, אוקיי? זאת אומרת, כדי שחלילה לא יעלה איזה מחשבה. כי אוקסיטוצין מופרש, אוקסיטוצין ישר יגרום לעברי המין להתעורר.
אז מה את מייעצת בעצם לעשות?
אז אני אומרת, קודם כל גם להכיר את עצמי יותר. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יודעים לענג את עצמנו הכי טוב. זאת אומרת, אני לא אומרת לא בעניין של, את יודעת, לא בקטע של בואו נענג את עצמנו בזוגיות, אלא הכוונה היא להכיר את עצמנו יותר טוב, כי מין זה משהו שלא דיברו עלינו, אפילו יודדו אותנו לא לגעת בעצמנו, ולא זה, וזה לא זה. אז אני חושבת שאנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות טוב, זה את הדור הבא לחנך להרבה יותר פתיחות ולדבר על זה. ובאמת, קודם כל, אם אני אתחבר לעוגנים שלי, ולענג את עצמי, ולהביא את עצמי, זאת אומרת, לשים את זה, זה חשוב. חיי המין הם חשובים. הם חשובים בשביל הקרבה, בשביל האוקסיטוצין, בשביל לייצר את החום הזה. אנחנו בסופו של דבר יצור שלא נקשר דרך דיבורים, נקשר דרך הגוף, דרך המגע, זה גם צורת תקשורת. וגבר ואישה כאחד רוצים להרגיש מושכים, אנחנו כל החיים רוצים להרגיש אהובים ומושכים ומיניים. אבל לפעמים אני אחרי לרעיון ולא כל כך אוהבת את עצמי, לא כל כך אוהבת הגוף שלי לפעמים, ולא כל כך בא לי כאילו. וזה רגע שנייה להיות במודע, ולא לתת לזה לנהל אותי, כי אם אני אתן לזה לא נתוק חודשים, אני יכולה, כי אנחנו יכולים לחיות גם בלי. גם יש עכשיו פתאום את הילדים שזה מעסיק אותנו, ונותן לנו מלא אוקסיטוצין. אז אני אומרת, לא להגיע למדרון הזה, אלא פשוט הרבה יותר במודע לנהל את חיי המין שלנו. זאת אומרת, מה אנחנו עושים במקרים האלה? איך אנחנו, אם אחד מאיתנו חווה קוליג', זה בסדר, בוא נוציא את הבושה ואת התסכול ואת האשמה.
אז את אומרת, להתייחס בצורה אולי סלחנית יותר לבגידות? כי זה משהו צורך ביולוגי? או שנרצתי?
תראי, כל זוג שיעשה מה ש... אני כבר מזמן יצאתי מעולם השיפוטים, אבל אני חושבת שזה פתרון יותר מדי קל. כאילו, אני חושבת שדווקא בוא נפתור את זה, בוא נדבר על זה בתוך הזוגיות, בוא נראה באמת, נבדוק את הצרכים המיניים אחד של השני. נדבר על, תראי, משהו אחד, משהו שברור שאנחנו לא אוהבים זה שקופים עלינו. שאני עושה משהו, לא כי אני רוצה אותו, אלא כי צריך.
כן.
כי צריך פעם בחודש, או כי צריך פעם בשבוע, לא משנה, כל זוג ומה שככה יצר חוזה של התנהגות כזה. אף פעם לא דיברנו על זה, אבל ככה יצא שזה הציפייה שלנו, שפעמיים בשבוע זה יקרה או לא. ואז אם לוקחים ממני משהו, אז אני ישר כאילו לא, אני אתן את זה, אבל כאילו לא, 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 לא הייתה חוויה טובה. אז אני אומרת, כאילו בוא קודם כל לדבר על זה, לראות מה המוכנות אחד של השני, לטפל גם בנושאים אולי הפסיכולוגיים יותר, זאת אומרת, נשים מאוד צריכות קרבה, אני חושבת שגם גברים, אבל אצל נשים זה מאוד מבטאות את זה, בשביל שהאנרגיה המינית תיפתח, תתעורר, גם גם אנרגיית החיבור צריכה להיות טובה. זאת אומרת,
ודאי.
אם לא הקשיבו לי כל היום, כן, ולא כן. לא ראו אותי כל
היום. בגלל זה אומרים שמתחילים את המין כבר בשיחות ובהתכתבויות שלפני המפגש, כן. כדי לייצר את ההכנה ואת כן. הרצון, ולעורר את הדחפים.
אבל תקשורת היא מאוד חשובה, כי אם אני לא אגיד מה אני צריכה, ואני כל מה נצפה שהצד השני, ויש הבדל בין גברים ונשים, כן, מרכזי התקשורת, האמפתיה של סחרים, עוברים איזשהו דיכוי במהלך גיל ההתבגרות עם הטסטוסטרון. מוח של גבר שונה ממוח של אישה, נקודה. אז זה לא מוח שונה כמו ההורמונים שפועלים על המוח. כן. פי 100 יותר טסטוסטרון, כן, מוריד את מרכזי. הוא, גברים פחות מזהים רגשות. מוכח. פחות מזהים רגשות של האחר. הם צריכים יותר לעבוד על זה או להתאמן על זה, ואין גבר שדומה לגבר, אבל עדיין טסטוסטרון עושה את זה. אז אם אני אשב וצפה שהוא יהיה אישה, שהוא יהיה כמו, למה חברה הכי טובה שלי כן מבינה אותי? אבל אז אני סתם אשב ויהיה ממורמרת, והוא יהיה ממורמר כי אני ממורמרת, ואז ניכנס, כאילו במקום להיכנס לסחרחרות האלה, באמת ננהל את הדברים האלה, ואז אני אדע יותר מחוברת לעצמי, אדע מה אני צריכה ואיך אני צריכה, כל נושא של העינוג העצמי. כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו נכנסים למוד, זה מתעורר, כן. הרגש מתעורר, ואז נהנים.
כן.
כאילו, העניין הוא להגיע... כי באינרציה אנחנו יכולים להמשיך לישון, ללכת למיטה בתשע, לישון, לקום בבוקר. אבל אם לא נדבר על הזמנים שנכונים לנו, מתי לי נוח יותר, מתי אני מרגישה יותר משוחררת, ואולי לייצר את הסטינג המתאים.
בקיצור, גם ביולוגים מאמינים בתקשורת.
כן, וגם לגוון, וגם לגוון את המיניות, מכשירים, עזרים, הציפייה ש90 שנה נהיה עם אותו בן זוג.
פחות.
ביולוגית לא עובד. עכשיו צריך למצוא את כל זוג, את הדרך שבה הוא...
המסלול שלו.
כן. אבל אני מאמינה, אני מאמינה באהבה, באמת. אני חושבת שאנחנו יצור שהוא מעבר רק למיניות. אני חושבת שזה חשוב והכל, אבל אני חושבת שהתמיכה והיציבות הנפשית והוויסות הרגשי שאנחנו בעצם מקבלים בזוגיות, אנחנו יצור שחוסר אוקסיטוצין, בדידות, עושה לנו נזק כמו 15 סיגריות ליום. זה הנזק של בדידות.
שיט.
אז עם כל הקושי של הזוגיות, שזה אחד הדברים שבאמת, אנחנו הרבה יותר רוצים לעזור אחד לשני ממה שנדמה לנו. אנחנו נכנסים לזה ספירלות של מריבות ותסכול ומרמור, וזה סתם, כי אנחנו באמת בסוף, מה זה, כאילו, מה זה, זאת אומרת, זוגיות זה דבר מופלא, זה באמת להיות שם בשביל הבן אדם האחר, אבל אם אנחנו לא מבקשים ולא אומרים מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים, מה טוב לנו, לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים מה טוב לנו.
כן.
פועלים מהאוטומטים, כל כך אנחנו פועלים מהאוטומטים, והבן זוג בדרך כלל יספוג את הכל, כי...
כי הוא הבן אדם הכי קרוב עלינו ואין לו ברירה.
ועל הילדים אנחנו לא מייזים.
ליאת יקיר, את מדהימה. תודה רבה, נעמת לי והחכמתי, והיה ממש מעניין.
תודה רבה, שמחתי מאוד, תודה לורי.
עד כאן, עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. בצוות, שחר ברקת ורן רחמני. אני לורי שטטמאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.